לכבוד ארגון בני אמונים, שלום וברכה. שמי הוא אהרון. כשהייתי בגיל שנתיים, התבקש אבי, שיצא שמו כתלמיד חכם גדול, לבוא ולשמש בקודש כרב קהילה באחד היישובים החרדים. מאז, כבר במשך כ-10 שנים, מכהן אבי בתפקיד זה בהצלחה מרובה. אז אני מניח שבינתיים כבר הבנתם שאני מתגורר ביישוב הזה ושכיום אני בן 12. הקהילה, שמונה כ-40 משפחות, הינה איכותית ומגובשת. וכשאני אומר מגובשת, כוונתי לכך שלכולם באמת אכפת מכולם. כל בעיה, קושי או התמודדות של אחד בבני הקהילה היו נחלת הכלל. אפילו אלינו הילדים זה חדר. אם וכאשר הייתה פורצת מריבונת קטנה כלשהי כדרכם של ילדים, מהר מאוד היא הייתה מתעדה ונעלמת, וזה כבר היה שלא כדרכם של ילדים. האמת היא שהאחדות המופלאה ששררה בין כל בני הקהילה והמקרים המעניינים בהם זה בא לידי ביטוי, ראויים הם לסיפור בפני עצמו. אך בעקבות מה שעבר על הקהילה שלנו, הסיפור שאני עומד לספר לכם הוא מעט שונה. השטן כנראה לא יכול היה להכיל זאת. הוא לא הסכין לעובדה כי בקהילה שלמה שוררת אחדות כה מופלאה ונדירה, ועוד כזו שמחזיקה מעמד במשך שנים. את כל כובד משקלו הוא הטיל על מנת לחבל באווירה הקסומה הזאת שלכדה את כל בני הקהילה, ולא בא על סיפוקו עד שאכן הצליח לזרוע שנאה ופירוד באופן כמעט בלתי הפיך. המחלוקת פרצה במלוא עוזה באחד הימים של ערב חג הסוכות. כן, דווקא בסמוך ונראה לחג שכולו שמחה, בו מבקשים אנו ופרוס עלינו סוכת שלומך, דווקא אז זה קרה. וכך הכל החל. מנהג יפה השתרש בקהילתנו. מדי שנה בשנה, באחד מימי חול המועד, היינו חוגגים יחדיו את שמחת בית השואבה. אל תנסו אפילו לדמיין שמחת בית השואבה סטנדרטית כזו המוכרת לכם, כי זה ממש לא היה כך, לא דומה, גם לא כמעט. זה היה ערב מיוחד במינו, המשלב בתוכו סעודה כיד המלך, רוויה בדברי תורה ומלווה בשירים, תשבחות וריקודים סוערים שנמשכו לתוך השעות הקטנות של הלילה. לא היה אחד מבני הקהילה שהעלה על דעתו לוותר על ההשתתפות במעמד זה. אף אותם אלו שנסו לחגוג מחוץ ליישוב את כל ימי החג, תרחו והגיעו במיוחד לשמחה זו. כולם גם ראו זכות להשתתף בהכנת הסעודה החגיגית. הגברים סחבו שולחנות וספסלים, והנשים אף הן לא תמנו את ידן בצלחת, תרתי משמע. נשות הקהילה מעולם לא התבקשו לתרום מעצמן ולהכין את צורכי הסעודה. הן רק התבקשו שלא להגזים, כדי שלא להגיע חס ושלום לאיסור בל תשחית. מקום האירוע היה משתנה משנה לשנה. כל מי שהחזיק ברשותו סוכה רחבת ידיים, חפץ מאוד לקיים את השמחה בביתו, וראה זאת כזכות גדולה. ומאחר וכך, קיימו בני הקהילה סוג של תורנות, כך שבכל שנה ערך את השמחה מישהו אחר. אמנם, לא פעם צצו ויכוחים על רקע העניין, אך אבא, רב הקהילה, בדרכו המיוחדת, ידע תמיד לגשר על חילוקי הדעות, ובכל שנה הצליח להגיע לנוסחה המוסכמת על כולם, אם זה על ידי גורל שערך בין המתמודדים, או על ידי מתן אפשרות לאלו שלא נפלה בחלקם זכות האירוח, להשתתף מעט בהוצאות האירוע. אבל השנה שום דבר לא עזר. רב מוישה ורבי רחמיאל, שהיו מנכבדי הקהילה, התבצרו להם בעמדתם. כל אחד מסיבותיו הוא, דרש בתוקף כי השמחה תארך הפעם בסוכתו. אבא שיחיה עבד שעות נוספות במטרה למצוא מסילות לליבם, לרכך את עמדתם ולהגיע לפשרה כלשהי. אך מאמציו לא הוכתרו בהצלחה מרובה. נכון יותר, הם היו כישלון מהדהד. ועסק הביש הזה דרדר במהירות והפך למחלוקת חריפה שגלשה וסחפה איתה, אף את יתר בני הקהילה שמצידם תרחו להביע דעה ולתפוס צד בנושא. חלקם אף הצירו כי במידה ודעתם לא תתקבל, הם יחרימו את האירוע וכף רגלם ורגלי משפחתם לא תדרוך שם.
ועד כאן הפרק הראשון.
אש המחלוקת אחזה בקהילה ובערה עד לב השמיים. אבא כינס כמה מראשי החבורה, ביקש והתחנן לפניהם, מנסים אותנו עכשיו בשמיים, זעק מנהמת ליבו. בודקים אותנו, האם השלום בינינו הוא אמיתי, האם הוא בר קיימה, האם נחזיק מעמד בניסיון הזה או לא. היו מתי מעט שהדברים אכן חדרו לליבם. הם חזרו בהם והתנערו לחלוטין מכל העניין. וחברו לאותם בודדים שמלכתחילה לא נשאבו כלל למערכה הגואשת. אך מעשה שטן הצליח, ורוב בני הקהילה נפלו עמוק עמוק במלטאות המחלוקת. אבא, בירותו כי הקרע בין הניצים הוא בלתי נמנע, החליט ברגע האחרון החלטה חכמה ונועזת. בערב חג הסוכות הוא קרא לגבי הראשי והודיע לו, כי השנה מגדילים את סוכת בית הכנסת פי שלוש מגודלה המקורי. הגבה התפלא, אנחנו עומדים שעות ספורות לפני כניסת החג, איך בדיוק נספיק לבצע זאת? בוא ותראה, ענה לו אבא, תוך כדי שהוא אורז מספר כלי עבודה בידו, ומורה לי ולאחי לבוא אחריו. יצאנו בעקבות אבא, שפסע בצעדים החלטיים לעבר סוכת השינה שלנו, זו שאמורה הייתה לשמש אותי ואת ארבעת אחי בלילות החג, ומול עינינו הנדהמות הוא החל בפירוק דפנותיה. סוכה זו נבנתה על ידינו לראשונה בשנה זו, לאחר שנים של צפיפות רבה בסוכה הרגילה שלא יכלה עוד להכיל את כולנו. וכעת, עוד לפני השימוש הראשון, אבא מפרק אותה. נדהמנו, אך לא העזנו לשאול דבר. אבא ביקש את עזרתנו, תוך שהוא מבהיר במילים ספורות, כי גם השנה נאלץ להצטופף יחד בזמן השינה בסוכה אחת. נרתמנו לעבודה במרץ ובדממה. לא עברה מחצית השעה, והסוכה שכבה בחצר מפורקת. הקרשים הכבדים נערמו זה על גב זה, ובעיני רוחי דימיתי לראות כי הם מעט מבוישים ועצובים, שהרי אפילו לא ניתנה להם הזכות לשמש ולמלא את יהודם. אבל אבא הצדיק תכנן להם יהוד אחר לא פחות חשוב. הוא תפס בזרועותיו הלא חסונות את אחת הדפנות והתחיל להתקדם לעבר בית הכנסת ששכן לא הרחק מביתנו, ואנחנו כמובן אחריו. רבע שעה חלפה ודפנות הסוכה נערמו מחדש בחצר בית הכנסת בסמוך לסוכה הקיימת. אבא נטל את המברגה, הגיש לנו וביקש כי נפרק את דפנות סוכת בית הכנסת מהרוח האחת ונשלב שם את הדפנות החדשות. לאחר כמחצית השעה של עבודה מאומצת בכוחות משותפים, ניצבה סוכת בית הכנסת על טילה כשהיא מורחבת פי שלוש מגודלה המקורי. עמדנו והיבטנו בסיפוק על התוצאה הנפלאה. הגבאי לחש לי בהתרגשות, אבא שלך מלאך. זוהי סוכת שלום אמיתית, הכריז אבא. השנה, שמחת בית השואבה שלנו תארך כאן בעזרת השם. מכיס חליפתו שלף אבא פתק שהכין מבעוד מועד ותלה אותו בפתח בית הכנסת. המודעה הכתובה בכתב ידו של אבא בישרה לכולם כי מאחר וזכינו השנה להרחבה משמעותית של סוכת בית הכנסת, הרי ששמחת בית השואבה תארך בתוכה. את ההודעה סיים אבא בברכה המשמעותית כל כך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ואת שמו חתם מתחתיה. ערב החג, כשהתאספו בני הקהילה בבית הכנסת חגיגיים ונרגשים, תפס הפתק הקטן על משמעותו הגדולה עניין רב בקרב המתפללים. על פי כמות הישר כוח שקיבל אבא, נראה היה כי הוא השיג את מטרתו, וכי השטן שקיבל מכת מחץ שכזו, לא יעז לעולם לנסות שוב ולחבל באחדות המיוחדת של קהילתנו. כולם סברו כי המהלך של אבא היה ראוי ונכון. והנה, הגיע היום הגדול. כמויות האוכל האדירות שהוזרמו למטבח בית הכנסת, החל משעות הצהריים המוקדמות, העידו אף הן כי המחלוקת האחורה היא לכאורה מאחורינו. אך היה זה רק לכאורה. עוד לא ידענו עד כמה היא לפנינו.
ועד כאן הפרק השני.
השמחה כשלעצמה הייתה מושלמת, ואולי אף יותר מבכל שנה. השילוב של הפשרה שהושגה ועריכת האירוע בבית הכנסת, שהיה מקום אהוב על כולם, נתנו נופך מיוחד והוסיפו רבות לשמחה הגדולה. אבל, כפי שאומר הפתגם, לכל שבת יש מוצאי שבת. ובמקרה שלנו, זה גם אכן קרה בפועל במוצאי שבת של פרשת בראשית. איכשהו, הפך בית הכנסת בסיום תפילת ערבית למרקחה. צעקות והתחות הדדיות נשמעו ברמה, אף העלבות לא חסרו. דומה, כי בית הכנסת מעולם לא הורגל לשמוע דיבורים שכאלו. קירותיו, לו רק יכלו, היו משנים את צבעם מלבן לאדום מרוב בושה. מי שאכן חשו מאוד שלא בנוח במצב הזה, היינו אנחנו הילדים. יצאנו מבית הכנסת, וחלק מחבריי אף החלו לבכות. היינו המומים, זה נחת עלינו בהפתעה. חשבנו שהכל נגמר, לא ידענו, כי מתחת לפני השטח, עסק המחלוקת עוד רכש פעילות. הגחלים הלוחשות שנותרו, הבעירו את הכל מחדש. רב מוישה ורבי רחמיאל, שהיו פגועים מכך שבסופו של דבר, השמחה לא נערכה בסוכתם, המשיכו ביניהם את הוויכוחים, ובני הקהילה חזרו ונסחפו בשנית למעגל האחור והמיותר הזה. הצרה הגדולה הייתה שגם אבי רב הקהילה לא ידע מכל זה. הוא היה המום ממש כמונו. אם היה מבחין בכך מבעוד מועד, לא היה נותן מנוחה לעצמו עד שהשלום היה שב לשכון משכן קבע בקהילתנו. אך כעת זה כבר היה מאוחר, מאוחר מדי. זה הזכיר לי את הקיקיון דיונה, עליו קראנו אך לפני זמן קצר. שם נאמר, בין לילה היה ובין לילה עבד. כך גם קהילתנו. עוד היום ישבו כולם בצוותא, כך זה היה נראה בכל אופן, בקידוש הרבה שערך החתן בראשית, ועכשיו עבדה ונעלמה לה הקהילה. תחתיה צצו מספר משפחות מפורדות, כועסות ורותנות, שעם הזמן הפכו להיות כמו שתי קהילות שונות, באותו בית הכנסת ותחת קורת גג אחת. המצב הגיע לידי כך שחלק נכבד מבני הקהילה לא החליף מילה עם החלק האחר. הניצים המרכזיים היו מוותיקי וחשובי הקהילה, מה שגרם להרבה מאנשי הקהילה להזדהות עם אחד מהם ולהתנגד בתוקף לצד שכנגד. העניין הלך והחריף, ושהמחלוקת שבערה עד לשמיים שרפה איתה חלק נכבד מבריאותו של אבא. לא היו לו לא יום ולא לילה, ואני מדבר על תקופה של כמעט שנה. לדאבוננו הרב, מצב זה כבר הפך לדבר שבשגרה. אפשר לומר כי מנהיגותו של אבא הייתה המכנה המשותף היחיד בין כל בני הקהילה. כולם ציטו לו, כיבדו אותו, ורצו לשמוע את דעתו בכל עניין, כמעט בכל עניין, חוץ מעניין אחד, ואתם כבר יודעים למה אני מתכוון. ואם אפשר לומר על בני הקהילה שהם נכנסו לאיזו שגרה לא מבורכת, לא ניתן לומר זאת כלל וכלל לגביי ולגבי כל בני משפחתי. אבא שלנו השתנה לחלוטין. מראה פניו שהביע תמיד נינוחות ושלווה, הפך לרציני, דרור ואפילו מעט עצוב. הוא הרבה בתפילות ובאמירת תהילים, התייעץ עם גדולי הדור וניסה מהלכים שונים, אך ללא הועיל. באותם ימים התעטף אבא בשתיקה כבדה, והיה נראה כי הוא מיואש מהמצב. לכן הופתעתי מאוד מתגובתו באותו ליל שבת, כשצעדתי איתו יד ביד בסיומה של תפילת ערבית, ואמרתי לו בתסכול, אבא, מצאתי דבר אחד ויחיד שמאחד את כל בני הקהילה, שכולם עושים ואומרים ביחד את אותו הדבר. אבא כמעט זינק תוך כדי הליכה, ושאל, מה כוונתך? הסברתי מיד לאבא כי דבריי נאמרו כסוג של הומור שחור. כוונתי הייתה בסך הכל לעניית אמן ואמן יהי שמי רבה, שמאז ומעולם הקפידו על כך בני הקהילה בדקדוק רב. היה זה הודות להשפעתו הרבה של אבא, שהרבה לעורר על כך ולצטט מאמרי חז"ל העוסקים בעניין. אורחים רבים שהזדמן להם להתפלל אצלנו היו מביעים את התפעלותם ואומרים כי עניית האמן אצלנו בכל השנה הינה כפי שזה נראה ונשמע בכל המקומות האחרים בימים הנוראים. אכן, לא היה מצב שמישהו אצלנו, מגדול ועד קטן, פספס ולא ענה אמן בקול רם על כל ברכה שנאמרה. זה היה פשוט טבוע אצלנו עמוק בנשמה. מאחר והיה זה עניין רגיל אצלנו, לא חשבתי לרגע שאבא ימצא עניין בדבריי. אבל על פי אחיזתו החזקה בידי בהמשך הדרך, חשתי כי הוא מתרגש. הוא חזר על דבריי מספר פעמים ואמר, אז הנה, סוף כל סוף, מצאנו מכנה משותף. אמר ולא הוסיף. במהלך סעודת ליל שבת, היה אבא שרוי בשמחה יותר מהרגיל, ובוודאי מהרגיל של החודשים האחרונים. בסיומה, הוא נכנס כדרכו לחדר הלימוד, והנה אני רואה אותו ניגש לכוננית הספרים, שולף את הקלסר העבה בו נהגנו אנחנו הילדים לאגוד עלונים נבחרים, ומתחיל לדפדף ולחפש. הצעתי לאבא את עזרתי, הוא אמר לי כי הוא מחפש את העלונים של ארגון בני אמונים. הגשתי לאבא מספר עלונים, הוא התיישב ועיין בהם במשך שעה ארוכה.
ועד כאן הפרק השלישי.
למחרת, הופתעתי לשמוע את אבא בדרשתו הקבועה שנאמרה בין תפילת שחרית לקריאת התורה, כשהוא מתחיל לדבר ולהזכיר את המעלה המיוחדת של קהילתנו המצטיינת בעניית אמן כהלכתה. עוד לא קלטתי מה הכיוון, להיכן הוא חותר, אבל התרגשתי, כי הבנתי שאבא מתחיל כאן איזה מהלך חדש שכנראה גם יש לי בו חלק קטן. הוא דיבר על גודל המעלה והשבח הגדול שיש בברכות השחר, על החשיבות המיוחדת התמונה בכל ברכה וברכה, ועל משמעותה העמוקה. זיהיתי כמה מן הדברים שאמר, שהובאו באותם העלונים שהגשתי לו אמש. בסופו של דבר, הציע אבא לבני הקהילה, להוסיף בקודש, ולהתחיל לומר את ברכות השחר בחברותה. הוא הסביר והעריך בעניין, כולם הבינו. כולם גם הבינו את הרעיון שהסתתר מאחורי המהלך, והוא יצירת מפגש בין חלקי הקהילה. לאף אחד לא היה אכפת מכך. הם השתכנעו באמת מהחשיבות הגדולה שבעצם העניין, והכוונות הנוספות של אבא לא הפריעו לאף אחד. הרי, בין כך מן הסתם ימצא כל אחד את החברותה מהצד שלו, הרהרו כולם. לקראת השבת הבאה, תלה אבא מודעת תזכורת לגבי העניין, והרכבת של ברכות השחר בחברותה יצאה לדרך. בבוקר התאספו להם בני הקהילה שגם כך הקפידו להגיע לתפילה בזמן, אך הפעם הם הקדימו בחמש דקות. בתחילה המראה היה מעט משונה. המתפללים נכנסו ביסוס מה, על פניהם נראתה מעט מבוכה. אך אבא שכבר היה שם השרה כדרכו אווירה נעימה ושידך בין חברותות. אבא פעל בחוכמה, ולא ניסה לחבר בין כאלו שהיו מנוכרים זה לזה. מאותה השבת והלאה, עניין זה של ברכות השחר בחברותה הלך ותפס תאוצה. מהר מאוד חלחל המבצע גם אלינו הילדים שמאוד אהבנו והתחברנו לרעיון. העסק עבד בצורה הזו, שמי שהגיע ולא מצא חברותה פנויה, המתין ליד הבימה עד להגעת מתפלל נוסף. המתפללים באופן טבעי מצאו כל אחד את החברותה מהמחנה שלו, כך שלבינתיים המטרה הסמויה של המבצע טרם הושגה. כך נמשך העניין שבת אחר שבת עד שנהיה לדבר שבשגרה, כמו להבדיל המחלוקת הנורא שפלגה את הקהילה לשניים שאף היא כבר הייתה חלק מהשגרה. אמנם חיצים ובליסטראות כבר לא התעופפו, צעקות והעלבות גם הן לא נשמעו, אך השקט ששרר בין שני חלקי הקהילה היווה בעצם זעקה נוראה. דממה מדממת, כינה את זה אבא. בשבת מברכים של חודש תמוז זה קרה. כמו בכל שבת, כ-5 דקות לפני הזמן הרשמי של התחלת התפילה, החלו המתפללים להתקבץ ולברך זה באוזני זה. בסיום ברכות השחר, כשהתפילה כבר החלה, נכנס רבי רחמיאל מיודענו שהגיע באיחור לא אופייני, אך לא רצה לוותר על הזכות הגדולה של אמירת ברכות השחר בחברותה, וכפי שהשתרש אצלנו, הוא נעמד ליד הבימה והמתין. מספר רגעים לאחר מכן, נכנס המאחר הנוסף, הלו מיודענו רב מוישה, שאף הוא הקפיד ביותר על ברכה וחברותה, ובאופן טבעי, פנה ישירות לעבר הבימה, מבלי משים להפתעה הממתינה לו שם. אך כשראה לפתע את ידידו הטוב, ומבינים אתם שמילים אלו נתונות במרכאות, ממתין אפול לצידו, הוא נעמד המום. גופו התאבן כמו הפך לנציב מלח. תוך מספר רגעים שמו לב כל המתפללים לסיטואציה הלא נעימה. המתח הורגש באוויר, היו כאלו שהפצרו מאמירת פסוקי דזמרה. הגנבתי מבט לעבר אבא. ראיתי את פניו מרוכזות ומתחננות. אין לי ספק שבאותם רגעים הוא נשא תפילה מעומק ליבו שרק טוב יצא מהעניין הזה. אך להפתעת כולם, רב מוישה ורבי רחמיאל התעשתו במהרה. הרי הם לא ילדים קטנים, הם כבר יודעים כי עסקים לחוד ומצוות לחוד. וכשאני אומר עסקים, כוונתי כמובן למריבות. כעת הרי יש להם אינטרס משותף, שניהם מחפשים שיענו אמן אחר ברכתם. רבי רחמיאל פתח את סידורו והחל לברך. למראית עין, שבו המתפללים להמשך הסדיר של התפילה, אך למעשה, כמעט כולם לא יכלו להתאפק והגניבו מבטים למחזה המופלא. רב מוישה ורבי רחמיאל עומדים בסמוך ואפילו די צמודים ואפילו מקיימים ביניהם איזה סוג של תקשורת. במציאות האגומה של קהילתנו, מזה כמעט כשנה, היה זה חידוש מרעיש ביותר. החתני השמחה בעצמם כלל לא התרגשו יתר על המידה. רבי רחמיאל ברך כמו תמיד את ברכותיו בנעימות רבה. הוא נכן ברגש רב ואף בכל הרב. לא לחינם הוא שימש מזה שנים רבות כשליח הציבור המרכזי בבית הכנסת. רבי רחמיאל סיים את ברכותיו, רב מוישה ענה אחריו. כעת התהפכו התפקידים. רב מוישה מברך ורבי רחמיאל עונה אחריו. רב מוישה כבר עמד לסיים את ברכותיו, ונראה היה כי החלום הוורוד שרק החל להתרקם, תכף מתפוגג ונעלם, ומפנה את מקומו למציאות האגומה והמוכרת. אבל משהו התרחש שם.
ועד כאן הפרק הרביעי.
בסיום הברכה, מעט לפני שסיים רב מוישה את ברכת הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, פניו של רבי רחמיאל העדימו. הוא נשך את שפתיו במאמץ רב, אך לא הצליח. הוא לא הצליח לגבור ולכלוא את רגשותיו. הוא בקושי הצליח לענות אמן, ובתנועה פתאומית, הוא הניח את ידו על כתפי רב מוישה, שעמד המום מסומר למקומו, ופרץ, בבכי נסער ומטלטל. רב מוישה אפילו לא נשאר חייו. הוא התעשת במהרה, לקח את ידו של רבי רחמיאל וחפן אותה בחום ובידידות בין כפות ידיו. הוא כלל לא ניסה להילחם במספר דמעות סוררות שהעזו לזלוג מעיניו. ברגע הראשון באו המתפללים במחזה בהלם מוחלט. אך ברגע שאחריו, ללא שום הכנה או תאום מראש, פרצו כולם במחיאות כפיים סוערות ונרגשות. הסיטואציה הייתה מעט מוזרה. אף אחד מהמתפללים לא יכול היה להוציא הגה מפיו, מאחר וכבר חזו הם באמצע התפילה, אבל הלב שלהם זעק. רב מוישה ורבי רחמיאל, הידידים הטריים, והפעם ללא מרחאות, יצאו יחד מבית הכנסת, שוחחו ביניהם שיחה קצרה, והסדירו ביניהם כנראה כמה עניינים שהמתינו במשך כמעט שנה. לאחר מספר דקות הם שבו לבית הכנסת רגועים ונינוחים, ואיתם שבו השלום והשלווה לשכון קבע בקהילתנו. בסיומה של תפילת שחרית נעמד אבא לשאת את דרשתו הקבועה. הוא פתח בהתרגשות רבה בפסוק זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, והחל לספר לציבור את קורות אותה השבת בה הוא החליט לעורר על עניין ברכות השחר. בדבריו אלו קיבלתי מענה לתמיהה שנקרא במוחי מאז. לא הבנתי עד כה מדוע הביע אבא שמחה כל כך גדולה כשאמרתי לו, ודי בציניות, כי הדבר היחיד המשותף לבני הקהילה הוא עניין האמן. אך אבא בדרשתו הסביר את הכל. וכך הוא אמר, ידועים לכולם דברי חזל, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. משפט זה ניכר בתוכי זמן רב, חיפשתי בכל דרך איך למלות את הכלי הזה, איך להחזיר לקהילתנו את הברכה המופלאה, ברכת השלום. ואז נזכרתי במעשה עם האישה השונמית, שלאחר שברר הנביא אלישע כי יש ברשותה מעט שמן, הוא הורה לה לשאול משכנותיה כלים רבים וליצוק לתוכם את השמן, ובדרך נס מילא השמן כלים רבים. הסבירו המפרשים כי הסיבה לכך שהנביא נצרח בתחילה למעט השמן שברשותה, למרות שהכל התרחש כאן באורך ניסי, זה משום שברכה יכולה לחול רק על דבר שכבר קיים. ברכה היא ריבוי, ודבר שקיים אפשר להרבות אותו. במצב הנורא שהמחלוקת אכלה כל חלקה טובה בקהילתנו, המשיך אבא, חיפשתי איזשהו שריד לאחדות ולשלום, כדי שעליו תחול הברכה, כדי שאותו ננסה להרבות, ובעזרתו נבנה בחזרה את הכלי מחזיק הברכה. אך לדאבוני הרב, לא מצאתי זכר ושארית לשלום שהיה נחלתנו במשך שנים רבות. לא מצאתי מכנה משותף לבני הקהילה שביכולתו לחזור ולכונן את אחדות הקהילה. אך באותה שבת, כשבני היקר, בשלב זה הצביע עליי אבא ואני כבשתי את פניי במבוכה, אמר לי בציניות ובכאב כי הדבר היחיד שנותר כאן כמאחד את הקהילה זה עניית אמן על ברכות, דבריו חדרו לליבי כמו חץ ותפסו אותי מיד. הרי את זה בדיוק אני מחפש, את מעט האחדות שעוד נותרה כאן, ולא סתם, אלא אחדות המתבטאת בענייני ברכות. את זה חיפשתי כל הזמן, את הכלי מחזיק הברכה, את השלום. בכל אותו ליל שבת, ממשיך אבא בדרשתו, הגעתי את מוחי והתאמצתי רבות למצוא דרך לפתח את הנושא ולהביא לכך שבסופו של דבר נגיע דרכו לשלום המבוקש. ואז נזכרתי במיזם המיוחד של ארגון בני אמונים המעורר ומדרבן לאמירת ברכות השחר בחברותה. ראיתי בזה אות משמיים, גם ברכות, גם חברותה, זה הרי כל מה שרצינו, להחזיר את הקהילה למצב של חברותה. אתם, בני הקהילה יקרים, שתמיד אינכם ראשונים לכל דבר שבקדושה, נעניתם בהתלהבות לאתגר, והמהלך יצא לדרך. עוד שבוע ועוד שבוע, אך התוצאה שביקשתי להשיג התמהמה מעט מלהגיע. והנה, נוכחנו היום לראות כי הזכויות העצומות של עניית האמן הצליחו בסופו של דבר לבקוע את החומה הבצורה והנוראה שחצצה בינינו ולהחזיר לקהילתנו את כלי החמדה שעבד מאיתנו. ובזאת אברך את כולנו כי השלום משכון מעתה בקרבנו לעולמי עד. אבא סיים את דרשתו ובני הקהילה כולם, מגדול ועד קטן, קמו בהתרגשות ולחצו את ידיו בחמימות רבה ובברכת יישר כוח. כמדי שבת נערך קידוש לאחר תפילת המוסף, אלא שהפעם הוא נשא אופי חגיגי במיוחד. לא זכור לי מעולם תחושה כל כך נפלאה ומיוחדת כפי שחווינו באותו מעמד. כולם דיברו עם כולם, משוחררים, רגועים ונינוחים. רבי רחמיאל, שהיה מחותן ראשי בשמחה זו, ביקש את רשות הדיבור, וכולנו היתנו אוזן והקשבנו בדממה. רבותיי, הוא פתח והקדים, המחלוקת הזאת אף פעם לא נעמה לי במיוחד, גם לא לידידי רד מוישה. למשמע המילים ידידי רד מוישה פרצו כולם במחיאות כפיים סוערות. ובוודאי, המשיך רבי רחמיאל, שגם לא לאף אחד מכם. בתוכנו ידענו כי השטן הוא זה שמרקד בינינו, אך לא היה לנו את הכוח, את האומץ, ואולי גם לא מספיק את הרצון להתנגש איתו חזיתית ולהילחם בו. אבל מאז שכבוד הרב עורר אותנו למשמעות המיוחדת התמונה בברכות השחר, ובפרט כשזה נעשה בחברותה תוך הקפדה על עניית אמן, התחלתי יותר לשים לב לכל מילה בברכות אלו. אך תמיד כשהגעתי לקטע מסוים היה לי קשה מאוד, וכוונתי לקטע בו אנו מבקשים ותנינו היום וכל יום לכן ולחסד ולרחמים ביניך וביני כל רואינו. תמיד הרהרתי בקשר בין השניים, בין נשיאת חן אצל אדם לנשיאת חן אצל הקדוש ברוך הוא. מחשבה אחת לא הרפתה ממני. הרי אתה, כך אמרתי לעצמי, אינך מחבב במיוחד, וזאת בלשון המעטה, את רב מוישה, והוא לא נושא חן וחסד בעיניך. בכך אתה גורם כי בקשתו ותפילתו לא התקבלו. אולי בזה אתה גם מונע את תפילתך מלהתקבל? אולי בגלל זה אני מונע מעצמי אף את נשיאת החן בעיני הקדוש ברוך הוא, הרהרתי תמיד בכאב? היום בבוקר, כשזימן לנו הקדוש ברוך הוא לברך בחברותה את ברכות השחר, ושומע אני את רב מוישה אומר ומבקש, ותנינו היום ובכל יום, לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותפקידי כעת הוא לענות אחריו אמן, כאן כבר לא יכולתי. ופתאום, באמצע הקיץ, פצחו חברי הקהילה בתזמון מושלם ובהרמוניה נפלאה, בשירת ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום.
ועד כאן הפרק החמישי והאחרון.